ואני רוצה להתחיל בטון מיואש קצת, כי אני פשוט נואשתי מללמד נשים. אני חשבתי שאני משחררת לעולם נשים חכמות, משכילות ויודעות ספר. אממה, השבוע כשהעליתי לאינסטגרם שלי דף מתוך הספר של אדם גולדין, שנלמד ממנו הרבה היום בעזרת השם, אז כולם שאלו אותי על הלאקה. תגידי, הרבנית, זה הלאק ג'ל החתונה? כי יש לנו בעזרת השם חתונה עוד מעט, תכף נדבר על זה. אל תבשלי עם קורקום, באיזה צבע הבגד, האם זה נצנצים או שזה סתם מת. אז משהו התייאש בי, אבל אז שמעתי פרופסור מדהים שקיבל את החטופות התצפיתניות. האם ראיתן את זה? וואי, והוא קיבל אותן לבית החולים, והוא אמר שהם הכינו חדר כזה לפסחלג אותן, כי הן חייבות לדבר על החוויות שהן עברו, אחרת הטראומה חס ושלום תתקבע. הם הכינו חדרים עם שתי קורסאות, אבל התצפיתניות שלנו נהו לכיוון הלק ג'ליסטית, והם אמרו לפסיכולוגים, עם כל הכבוד, נסיים גבות וציפורניים ונבוא להתפסחלג. ואז הוא אמר, אני פתאום הבנתי שלק ג'ל זה הרבה יותר מכל טיפול פסיכולוגי. ועל זה אנחנו קוראות בפיתום הקטורת בנוסח התפילה, בורית קרשינה, למה היא באה? כדי לשפות בה את הציפורן, כדי שתהה נאה. אני רוצה לדבר על הנס הענק הזה שקוראים לו שובו של הדר גולדין. וכאשר הרוגי ביתר בזמן חורבן המקדש לא הובאו לקבורה במשך 7 שנים, ואחרי 7 שנים הם הובאו לקבורה, חז"ל מוצאים לנכון לעשות 2 דברים לאות חג והתלהבות והתפעמות. הם מוסיפים קטע ענק בברכת המזון, שזו הסיבה שבגללה את לא אוכלת לחם, כי לא בא לך על כל האורך הזה, הטוב והמיטיב, והם קבעו יום חג על הבאתם של הרוגי ביתר לקבורה 7 שנים, לא 11 שנה. ואיזה יום חג זה? קוראים לו ט"ו באב. אחת הסיבות שחוגגים את ט"ו באב, הובאו הרוגי ביתר לקבורה. ואני זורקת לחלל הכיתה את השאלה של הערב, מה הקשר בין ט"ו באב, חג האהבה, בנות ישראל יוצאות, אומרות היי לבחורים, מה הקשר בין קבורה לבין חופה בשבת? אנחנו הולכות לקרוא את פרשת חיי שרה. מה קורה בפרשת חיי שרה? שרה אימנו מתה. מה עוד קורה בפרשה? זו הפרשה הראשונה שמשדכים בה חתן וכלה. אליעזר השדכן משדך את יצחק ואת רבקה. מה הקשר בין הבאתה של שרה לקבורה לבין השידוך? סיפור מספר 3. דיברנו על הרוגי ביתר, נכון? מוות, שידוך. דיברנו על פרשת השבוע חיי שרה. אין כזאת בעולם, ואת הולכת בלי מקל. אני לא יכולה. אלופה, אלופה. מה שלומך, אישה טובה אחת? איך את מרגישה? איך את מצליחה ללכת? זה נס. איך הילדה שלך התעוררה כבר? תתעורר, לעזרת השם, תתעורר. איזה גיבורה, מצדיעה לך. אין כזאת. אז אנחנו בהרוגי ביתר. הם מתים, וביום חג של חופות והתאהבויות, ט"ו באב, עברנו לפרשת חיי שרה, היא מתה, והשידוך הראשון אי פעם בהיסטוריה. ואז הבת שלי, שמתחתנת ביום 5, ונועה קירל המעצבנת, הייתה חייבת לעשות טראפיק לחתונה שלה ולעמם את השמחה שלי. עכשיו ומגיעים מאושרים הבת שלי וחתני המיועד ואומרים סגרנו אולם לכף בית בחשבן. אמרתי נפלא, דעקה שאני רואה שזה כף בית בחשבן בערב, זאת אומרת כף ג' בחשבן, זאת אומרת האזכרה של אבא שלי. האם אני אחגוג חתונה כשאבא שלי מת? איך עושים דבר כזה? ואז כל הפוסקים האשכנזים כמובן אומרים לא יעשה, לא יעשה. זה שאת הרב עובדיה שכמובן כותב נחת רוח לנפטרים כשעומדים מצאצאיהם בחופה ביום הפטירה שלהם, ולהפך הם מכוונים את זה ככה כדי שיזכירו אותה בחופה ושהם נדחפים לנו לשמחה. מכירות את זה? שהמרוקאיות בשמחות מוציאות את ז'וז'ו עליו השלום ומחרבות לנו את החופה. מוות וחופה, הילכו שניהם יחדיו. ובכלל, מה המשמעות של זה? והרב עובדיה כותב כל כך יפה, דעי לך קלה, שכשאת נכנסת לחופתך, כל הדורות שמאחורייך צועדים מאחורייך לחופה, וכל הילדים שתלדי אי פעם צועדים לפנייך ומחפים עלייך בדרך לחופה, כמו משמר כבוד. מדהים. מה הקשר בין אזכרה לבין חתונה? לפרשת המוות של אמא שרה קוראים חיי שרה, כי היא מביטה בך במותה ואומרת את חיים שלי, את ההמשך שלי. בנות, אני רוצה להגיד את זה בשפה של המדרש. כתוב ככה במדרש, עד שלא שקעה שמשה של שרה זרחה שמשה של רבקה. מה זאת אומרת? שרה עוד לא מתה, השמש עוד לא שקעה, כבר זרחה היורשת שלה רבקה. עד שלא שקעה שמשה של שרה זרחה שמשה של רבקה. לא נכון, שואל המערזו שהוא פרשן גאון של המדרש, זה לא נכון, אל תנחמי אותי, שאחת שוקעת כמו השמש והשנייה בונה חיים. השמש ששוקעת היא זו השמש שזורחת. אבל כשבן אדם מת, מי שמתחתן זה לא הוא, זו מישהי אחרת. אז אל תנחמו אותי ותגידו שרה מתה, אבל רבקה זורחת. האם זו מישהי אחרת? ואני תמיד אומרת בנות, אישה היא סך כל אמהותיה. זאת אומרת שכתוב וזרח השמש ובא השמש, כשאת נכנסת לחופה או כשאת נולדת, נולדות בך מיליון אמהות, ואז את תהיי כמו שמש לעולם. למה שמש? כתוב עד שלא שקעה השמש של שרה כבר זרחה השמש. למה קוראים לאמהות שלנו שמש? אז בעל התורים שהוא הגוגל של התנך לוקח את הפסוק אלה חיי ויהיו חיי שרה 100 שנה, אז הוא אומר שרה 100 שנה, ראשי תיבות שמש. למה קוראים לנו שמש? למה גברים פוחדים מאיתנו? כי אישה היא לא אישה, היא מיליון נשים. וכשהוא רואה אותך, הוא רואה את כל השושלת הנשית הזאת, והגברים מתהלכים עבודים בין השמשות הזורחות שזה אנחנו, מפני שיש בנו כל כך הרבה אימהות צבורות. וזרח השמש ובא השמש, ואימא אף פעם לא מתה. האימהות שלנו קבורות במערת המכפלה. בנות, מערה, מאיזה מילה זה בא? איך את שואלת את אמא שלך בוואטסאפ באמצע הלילה? ערה? ערה, נכון? ערה. מערת המכפלה זה המקום שבו האימהות שלנו ערות. אין דבר כזה שאמא מתה, אין, אין, היא ממשיכה בך, שולחת בך כל מיני אינטואיציות, מדריכה אותך מה לעשות, מה לא לעשות. ואני רוצה שנקרא את המילים המדהימות. אנחנו כמובן, כמובן, כל השיעור הזה הוא על מה החשיבות של להביא את הדר גולדין לקבורה, מה, כאילו, למה כל כך חשוב להביא אדם לקבורה? למה בפרשת השבוע כל כך חשוב לאברהם להביא את שרה למערת המכפלה? שימו לב, מה כותב רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, על המילה חברון. חברון, פירוש, שאגם שמתה, בנות אני אוציא אתכם, אפילו שהיא מתה, היא משפיעה בהם בחינת החיבור, כי הצדיקים והצדיקות, גם כשימותו, הגוף אינו מושלל מהחיים, כי צדיקים במיטתם קרויים חיים, והטעם הוא שבהיותם בעולם הזה, תקשיבו, מהפכים בחינת החומר לרוח, ולכן גם כשהם רוח, הם חומר. הם תמיד כאן, כשתמותי, משהו ממך נשאר איתנו תמיד. אין דבר כזה שבאמת אימהות מתות. אימהות ונשים אף פעם, אף פעם לא מתות. ומה כתוב עליה? כתוב ככה. אני רוצה ללמוד איתכן את הפסוק. ויהיו חיי שרה. 100 שנה, 20 שנה. ושבע שנים, שני חיי שרה. למה זה כתוב פעמיים? ויהיו חיי שרה. 100 שנה, 20 שנה, ושבע שנים, שני חיי שרה. מה חז"ל אומרים את המשפט המהמם? שכל ימיה שווין לטובה. מה הכוונה? את היית יכולה לחשוב, ויהיו חיי שרה. ויהיו בגימטריה זה 37, היא הייתה שמחה, היא הייתה חיה רק 37 שנה, מגיל 90 עד יום מותה, 127, אבל כל השאר לא היו חיים, כי הייתה עקרה ולא היה לה ילד, אז באמת היא חיה, ויהיו חיי שרה 37 שנה, ואז חז"ל אומרים, את מזלזלת באמא שלך, כל ימיה שווין לטובה. מה הכוונה כל ימיה שווין לטובה? הייתה קמה בבוקר עם השרה בניסיונות האיומים שלה ואומרת לטובה, לטובה. בלי המילה הזאת היא לא הייתה יכולה להסתדר. ואני אומרת לכם כמנחמת הלאומית שזה לא עובד. את לא יכולה לבוא לאם שכולה ולומר על זה לטובה. את לא יכולה לבוא לרום ברסלבסקי שאומר, כששואלת אותו הכתבת על מה אתה חולם, והוא אומר אני רוצה שיהיה שוב ה6 באוקטובר. את לא יכולה לקחת את כל הזוועה שהוא עבר ולומר לו לטובה. אי אפשר. וכך כותבים חז"ל במדרש, היה רבי עקיבא עומד ומלמד ונרדמו כל התלמידים שלו, רצה לעורר אותם. מה אמר? אמר להם, תלמידים, איך אסתר המלכה החטופה הצליחה למלוך על 127 מדינה? היא הייתה הצאצאית של שרה שחיה 127 שנה. מה הקשר? וכל התלמידים מתעוררים, מתחילים ללמוד. למה אתה ישן? בשיעור של רבי עקיבא, בנות רבי עקיבא זה, וואו, זה ספקטקל, זה מופע, מה אתם נרדמים? רבי עקיבא המציא את המשפט, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה, ואין להם כוח לזה. תודה רבה. אל תגידי לי זה לטובה, ואז עוד תראי איך יצא מזה טוב, זה היבר, את עוד תראי. אין לנו כוח לזה. אז הם הולכים לישון. כשלמתבגר אין כוח לשלבי מעבר, הוא פשוט הולך לישון. כשאנשים מדוכדכים, הם הולכים לישון. כשלחוני המעגל אין כוח לחכות שבית המקדש ייבנה, הוא הולך לישון. אני לא אומרת את זה. פעם הייתי אומרת, זה לטובה, חכי, סבלנות. זה רע. אז הם הולכים לישון. רבי עקיבא יכול לראות את בית המקדש החרב, לראות שועל יוצא מקודש הקודשים ולצחוק ולומר, אז מה? כמו שהנבואה הזו של החורבן התקיימה, גם הבניין התקיים. אין לנו כוח אליך. אין לנו כוח, רבי עקיבא, סליחה. הם הולכים לישון. בא רבי עקיבא ואומר, איך אסתר המלכה שורדת את זה שהיא מלכה אנוסה בארמון, והיא צריכה למלוך על 127 מדינה. אני רוצה למות, היא אומרת לעצמה מדי בוקר. אבל אז היא רואה את אמא שלה, שרה, שאומרת לה, עזבית לטובה. עזבי, הם לא הבינו. כל ימיה שווים לטובה. אם את לא קמה היום בתוך הכאוס ואומרת, היום הזה שווה כל כך, את לא תשרדי. אם רק תחשבי על משהו טוב שעתיד להגיע, את תמותי היום. אי אפשר לחיות ככה. איך אומר הרב יונתן זקס, שהשבוע הפטירה שלו ונלמד הרבה ממשנתו הערב הזה? הוא אומר, יש את האדם האופטימי ויש את האדם המקווה. אופטימי זה מי שאומר, היום המצב פטטה, אבל יום אחד אולי יפרוס כנפיים והכל יהיה מדהים. מקווה זה מי שיודע, כמו בשבי, למתוח קו לעוד יום, והקו של מחר ממשיך את הקו של אתמול ואת הקו של מחר. האם היום הזה שווה בעינייך? איך עושים את זה? כל ימיה שווין. רק אז את יכולה לומר, לטובה, לטובה. היום הזה חייב שיהיה בו משהו. מה צריך להיות בו? איזושהי עשייה שלך עבור החיים. השבוע דיברתי עם אישה שהרופאים אומרים שאלה ימיה האחרונים, והיא שאלה אותי, ימימה, למה אני מחכה בעצם, על מה אני מתפללת? ואמרתי לה, עזבי את השאלות הגדולות האלה עכשיו, פילוסופיה זה לאנשים עם המון 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 זמן. תסתכלי סביבך ותחשבי, למי את, את השבר כלי, יכולה לעשות שמחה קטנה היום. והיא אמרה, אני אתאמץ נורא לחייך לילד שלי שחוזר מבית ספר ובא לבקר אותי בהוספיס היום. ענק. היום שלך הפך להיות יום יותר שווה. האם הפכת אותו לטובה עבור מישהו בעולם? האם עשית משהו בשביל מישהו? כל ימיה שווין לטובה. אני אקרא לכם את הרב זקס הנהדר שכותב על אברהם אבינו. מה עושה אדם כמו אברהם, זקן בא בימים, אחרי טראומה ואובדן כזה, אשתו שרה מתה. לו סופר לנו שהוא בילה את שארית ימיו בעצבות ובהתבוססות בזיכרונות, לא היינו מופתעים. הוא עשה את כל מה שאלוהים ביקש ממנו, אך קשה לומר שקיבל את כל מה שאלוהים הבטיח לו. אבל הוא לא התלונן. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מה כתוב מיד אחר כך? ויקום אברהם מעל פני מתו. קומי, קומי, איך הייתה סבתא שלי עם סעודה אומרת לי, קום, עד איתך לעולם, קומי, זאת מתחת לעולם זאתי. קומי על החיים שלך. למה כתוב ויקום אברהם מעל פני מתו? למה לא כתוב הוא קם מעל פני המתה? חזל אומרים, כי היצר הרע הזה בא ומגיע לו, מגיע אליו ואומר לו, היא מתה בגללך. זאת המתה שלך. ויקום אברהם מעל פני מתו. כמה היא סבלה בחיים האישה הזו? כמה גררת אותה לגרר? נחטפה לפרעו? אמרת לה, אמרינה אחותי את, עקדת לה את הילד. אתה השם. ואברהם אבינו יודע לעשות את הויקום מעל פני מתו. ולהתחיל לעשות משהו. מהרגע שמתה שרה, אברהם נתון בקדחת של עשייה. הוא קונה חלקת קבר לשרה, ואז מוצא אישה לבנו. אלוהים נכנס לחיינו כקריאה מן העתיד. הוא כמו מנופף לנו בידו מקצה אופק הזמן, מפציר בנו לצאת למסע ולבצע משימה שאותה נולדנו למלא. איננו נמצאים בעולם במקרה. אנו כאן כי השם רצה שנהיה כאן, ויש לנו משימה יומית שנועדנו להגשים. ולא משנה באיזה גיל, ולא משנה באיזה מצב. לא קל לגלות מה המשימה, אבל לפעמים אנו מגלים אותה רק אחרי הרבה שנים ואחרי הרבה התחלות שגויות. אבל לכל אחד יש משהו שאלוהים קורא לו לעשות. עתיד שעדיין לא נוצר, אלא מחכה שניצור אותו. הוא קם כי הוא הולך להפוך את היום הזה לשווה. כל ימיה שווים. אין דבר כזה יום לא שווה. יום שאת לא יכולה לעשות בו טובה עבור מישהו אחר. כל ימיה שווים לטובה, גם כשלי לא טוב. אי אפשר רק כל הזמן להביא לנו איזשהו עתיד מובטח ולומר, עוד יהיה טוב, יהיה טוב, כן. כי לפעמים אני נשבר. אז אני רוצה שנלמד למלא את ימינו בטוב. אני רוצה שנדבר על מה זה חיים שווים, על מה את צריכה בכל יום להתפלל. וכאן מגיע פסוק נהדר. על זאת יתפלל כל חסיד אליך. מה המשמעות? זה פסוק מתהילים. בכל פעם שאתה מתפלל, אתה מתפלל רק על אחד משלושה דברים. כל התפילות בעולם, כל התפילות, כל התפילות. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. כך כתוב. בואו נראה מה כותבת הגמרא במסכת ברכות. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. אמר רבי חנינה, לעת מצו זו אישה, שנאמר מצא אישה, מצא טוב. רבי נתן אומר, לעת מצו זו תורה, שנאמר כי מוצאי מצא חיים. רבי יוחנן אמר, לעת מצו זו קבורה, להגיע לקבר שלך. אמר רבי חנינה, כך כתוב באיוב, השמחים אלי גיל יסיסו כי ימצאו קבר. כל דבר שאת מבקשת בעולם, זה תמיד קשור לאישות, אישה. זאת אומרת, אהבה, משפחה, הילדים שלי, אחותי. תמיד, תמיד. הדבר השני, תורה. מה הכוונה? מה אני אמורה ללמוד מהיום הזה? מה אני רוצה להנחיל אחריי? האם אשאיר איזה דבר? והתפילה השלישית שאת מתפללת עליה, זה קבורה. מה זה קבורה? קבורה זה להגיע ליום האחרון שלך ותשחק ליום אחרון. אנחנו מדברות על כל כך הרבה אימהות לא שפיטות. אני חוזרת, אסור לנו לשפוט אף אחת, אף אחת, אף אחת בעולם. אבל הרבה נשים שדיברתי איתן קצת מסתכלות לאחור על השנתיים האלה, וחלק מהן גאות מאוד וחלק מהן גאות פחות. כשאת מתפללת על קבורה, את בעצם מבקשת להביט בסוף המסע ולומר, איזה אישה שווה. כל ימיה שווים לטובה. אני רוצה לפסוע איתכן צעד אחר צעד על הקבורה, שזה המימוש, על האישות, שזה הזוגיות והאהבה והשמחה, ועל התורה שאת אמורה להנחיל לעולם, כי אין תפילה אחרת. כל פעם שאת בתנוחה הזו, תנוחה של איזשהו חיסרון, את בעצם מבקשת אחת משלושה: את האהבה, אישה, את התורה, השכל, ההבנה והמורשת שאני רוצה להשאיר כאן, הקבורה, איך החיים שלי ייזכרו, מה מימשתי בעולם. אני רוצה להתחיל עם הקבר. אברהם אבינו הופך את העולם כדי להביא את שרה למערת המכפלה, ולאה גולדין הופכת את העולם כדי להביא את הדר לקבר ישראל. אני רוצה לספר לכם על אישה מדהימה. לאישה הזו קראו רוזה פארקס. ורוזה פארקס חיה באלבמה בשנת 1956. ובראשון לדצמבר 1955 רוזה עולה לאוטובוס. אבל יש חוקי גזע מאוד מאוד נוקשים, והם אומרים שהשחורים יושבים מאחורה של האוטובוס, הלבנים יושבים בקדימה של האוטובוס. היא עולה עייפה מאוד, ואיך זה עובד, חוקי הגזע? את עולה לאוטובוס, את משלמת בקדימה, אם את שחורה, את יורדת מהאוטובוס, עולה בדלת האחורית, שוב, רוזה פארקס מאוד עייפה. היא משלמת, יורדת מהאוטובוס, עולה מהדלת האחורית ומתיישבת בשורה החמישית. השורה החמישית זאת השורה הראשונה של הכושים, אני בכוונה אומרת המילה המכוערת, מותר להם לשבת החל מהשורה החמישית ואילך. אבל אם האוטובוס מתמלא בלבנים, כל השחורים שיושבים מאחורה צריכים לקום כדי לפנות ללבנים את המקום. היא מתיישבת עייפה בשורה החמישית, אבל האוטובוס מתמלא, והנהג אומר לה, את קמה עכשיו. והיא אומרת, אין מצב, אני לא קמה, אני נשארת לשבת. ואומרים לה, קומי, והיא אומרת, לא. והיא נוסעת עד היעד, מעמידים אותה למשפט, המעסיק שלה במתפרה, המעסיק הלבן, משלם את הכנס. ביום ראשון, היא מגיעה לכנסייה. יש שם כומר צעיר, קוראים לו מרטין לותר קינג. מרטין לותר קינג אומר, חברים, נפל דבר. אנחנו עכשיו מכריזים על שביתה. אף שחור לא עולה לתחבורה הציבורית, אף אחד, והתנאי הוא, ואתם תשלמו על זה מחיר כלכלי, שהמוניות שלנו גובות רק 10 סנט לכל שחור שרוצה לנסוע, כמו שגובים באוטובוס. 381 יום. אף אחד לא עולה לאוטובוסים באלבמה, אף שחור, עד שהחוק הגזעני הזה מתבטל. כשהם מגיעים שוב לכנסייה, מרטין לותר קינג אומר, אני מבקש מהאישה הזו שלא קמה באוטובוס לקום עכשיו. רוזה פארקס, מה את רוצה לומר? והאישה הזו אומרת משפט מדהים. כולם חושבים שלא קמתי כשאמרו לי לקום, כי הייתי עייפה. הדבר הכי מעייף בעולם קוראים לו לוותר. כמה פעמים את מוותרת כי את עייפה? מוותרת לילדים שלך, מוותרת על איזושהי התבטאות בוטה שזרקו עלייך כמו בוץ, מוותרת על כל מיני תנאים כי אין לך כוח להתעייף. אבל רוזה פארקס אומרת, אין דבר יותר מעייף מהוויתור. רוזה פארקס חרוטה בהיסטוריה כאישה של מחאה שקטה. היא לא צעקה, היא לא עשתה שום דבר יוצא דופן, היא פשוט לא קמה. האישה התנכית שמקבילים לרוזה פארקס, קוראים לה רצפה. רצפה בת איה. ורצפה בת איה היא פילגשו של שאול, והילדים שלה לא מובאים לקבורה. והגופה שלהם נמצאת זרוקה על הר, ואף אחד לא קובר אותם, מפני שדוד המלך עושה עסקה נוראה עם הגבעונים, ואומר להם, כדי שתפסיקו, אני אתחיל מההתחלה, אני אקרא את זה, אני אקרא את זה מהנביא, עוד מעט, לא יורד גשם כמו עכשיו. לא יורד גשם, לא יורד גשם. ודוד המלך מנסה לדעת למה לא יורד גשם, והוא אומר, הפרנו את הברית שלנו עם הגבעונים. הייתה ברית מימי יהושע בינון עם הגבעונים. הוא שואל את הגבעונים, איך אני יכול לחפר על הפרת הברית? והם אומרים לו, אנחנו רוצים 7 אנשים שווים מבית המלוכה, והוקענום, אנחנו נוקיע אותם על ההר. זה יהיה כמו טבח, 7 באוקטובר, ואנחנו נעשה להם מה שאנחנו רוצים. ודוד המלך נותן 5 בנים של שאול ו2 בנים של רצפה, בת איה. למה קוראים לה רצפה? כי היא יושבת על הרצפה ליד 2 בניה המתים. קוראים להם ארמוני ומפיבושת. והיא שמה על עצמה שק ומנופפת עליהם בקיץ ובחורף מהזבובים ומהאיה, שזה עוף דורס. בואו נקרא את המילים. ויהי רעב בימי דוד 3 שנים, שנה אחר שנה. ויבקש דוד את פני השם, ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים אשר המית את הגבעונים. זה בגלל ששאול המית גבעונים, לא יורד גשם. ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם ובמה אכפר? ויאמרו, יותן לנו 7 אנשים והוקענום להשם בגבעת שאול בחיר השם. ויאמר המלך דוד, אני אתן. ויקח המלך את 2 בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת, ויתנם ביד הגבעונים, ויוקיעום בהר לפני השם, והמה הומתו בימי קציר, בתחילת קציר שעורים. זה עוד היה בקיץ. תחשבו כמה זמן האישה הזאת יושבת. ותיקח רצפה בת איה את השק, ותתהו לה אל הצור, מתחילת קציר עד ניתח מים מן השמיים. איך רצפה משנה עד שמיים? איך אישה ברצפה מצליחה להוריד מים מהשמיים? ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם, ואת חיית השדה לילה. האישה הזאת לא עוצמת עין. היא על הגבעה ליד בופות בניה שלא הובאו לקבורה. ויוגד לדוד את אשר עשתה רצפה בת איה פילגש שאול. דוד רואה שהעסקה הזו לא הביאה את מה שהוא רצה, ולמה לא יורד גשם? ואז הוא אומר, רגע, כבר אנחנו לא רואים אותה מרוב שאנחנו רואים אותה. מסדר הדר, עומדת שם, מוחה, שקט, לא, קלאסה כזאת. אולי זה בגלל הילדים שלה. וילך דוד, ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו, אשר גנבו אותם, ויאספו את עצמות המוקעים בני רצפה בת איה, ויקברו את עצמות שאול ויהונתן בנו, ויעתר אלוהים לארץ אחרי כן. פתאום טיפות גדולות זולגות על אלבונה. האישה שנזכרת לנצח כמחאה שקטה, כנודניקית הזאת, שהיא כבר פוסטר של צער, מחאה שאף אחד כבר לא רואה ואף אחד כבר לא זוכר, אבל הילד שלי, וכמה אפשר, זה כבר מבייש, הילד שלי, הילד שלי, הילד שלי. ואני רוצה לומר משהו. אני ממציאה, אני שונאת שרבנים ממציאים, אני שונאת שרבנים לוקחים סיפור ואורזים אותו באיזה אריזה שנכנסת לשכל, ואני עכשיו עושה בדיוק את זה. אני מרגישה את זה חזק, אני מרגישה שזה נכון. כשרחל אימנו לא מובאת לקבורה, והיא קבורה סתם באמצע הדרך, הבן שלה יוסף מוחה ומצטער, ואבא שלו אומר, אני יודע שכואב לך. היא קבורה באמצע שום מקום כדי שתהה עזרה לבניה בדרך. כשיעברו שם הילדים שלה בשבי, אז היא תהיה שם עבורה ותיתן להם כוח. אני מרגישה באמת, באמת, אסור לי להגיד את זה, אבל אני מרגישה שאם לא הדר גולדין שם תקוע מתחת לאדמה 11 שנה, לא היה כוח כזה לחטופים ולחטופות שלנו. לא היה. הוא נשאר כמו שהוא ידע תמיד להיות במאסף, אחראי על כולם, הגם שזה אומר שהוא עצמו לא מגיע עכשיו הביתה. אני יודעת שזאת המצאה, אבל אני ככה מרגישה. הוא פשוט חיכה שם עד שכולם יחלצו משם, ובמאסף, כמעט במאסף, יש לנו עוד אנשים יקרים שם שצריכים לחזור. אבל בלי אישה, מאוד מאוד קלאסית, אבל מאוד מאוד איתנה, אישה שמתעייפת מלוותר, אני לא יודעת אם זה היה קורה. עשרה ימינו כשהיא מתה, כתוב שהוא קונה את שדה המכפלה, את מערת המכפלה, כדי לקבור אותה, ואז הוא שר לאשת חיל, ומה הוא שר באשת חיל? זממה שדה ותיקחהו. זועת שנים שמת כסף בצד, אישה, איך לא ראיתי את זה? ואמרת, אני רוצה להיקבר שמה, עם אדם וחווה, במערת המכפלה, אז אני זוממת כבר את השדה הזה. וואי, פתאום את מסתכלת ואומרת, איזה אישה ענקית. מה יש בקבר? למה זה כל כך חשוב? הרי גם שם הוא היה בתוך ארון. למה משהו נסגר? למה משהו בנו מתיישב? אמא של יונתן סמרנו, שהגופה של הילד שלה הובאה לקבורה אחרי מאות ימים, אמרה לי, אני לא שמחה עם אמא, אני לא שמחה, אני עדיין לא יודעת מה היה ואיך הוא מת, ואת יודעת מה עם אמא? אני בכלל לא יודעת אם הוא מת. כל הזמן אני אומרת, אולי הוא עדיין שם. אין לי שום, לא ראיתי כלום. אני לא יכולה לדעת. למה משהו בנו מתרצה כשאנחנו שומעים את ההתגדל והתקדש שמרבה והתהדר? הדר חזר הביתה, הדר זה לחזור, הדרן עלך והדרך עלן, נחזור אליך ותחזור אלינו. שימו לב מה כותבים המקובלים, רבי משה קורדוברו, על מערת המכפלה. כי מעבר כל הנשמות בשעת פטירתן דרך מערת המכפלה, וכידוע שיש חי צומח ודומם ומדבר, ויש אמצע בין כל סוג לחברו, בין הדומם לצומח, כותב הרמק לפני 100 ומשהו שנה, בין הדומם לצומח הוא הקורל אלמוגים, בין הצומח לבין החי אדני השדה, זה מין צמח קריפי כזה שאני לא יודעת בדיוק מה הוא חי, בין החי למדבר הוא הקוף, וגם כל מיני אנשים שאנחנו מכירות, ובין העולם הזה לבין העולם הרוחני קיימת בחינה ממוצעת, שם סוף המדרגה הגדולה ביותר בגשמיות נפגשת עם המדרגה הנמוכה ביותר ברוחניות, ודבקותן יחד הוא סוד גן עדן הנמצא במקום אחד, ומשם דרך כניסת הנשמות, וזה סוד מערת המכפלה. ולכן קוראים לה מערת המכפלה, מפני שהיא כפולה, יש בה את הדרגה הגדולה ביותר של החיים פה, את הדרגה הנמוכה ביותר של החיים שם, ויש איזושהי נגיעה בין עולם לעולם. בנות קבר קוראים לו בתורה אחוזת קבר, כי משהו ממנו אחוז שם, ומשהו מאיתנו אחוז עדיין בו, וכשהוא מגיע למקום הקבורה שלו, יש חיבור של שמיים וארץ, משהו נח מאוד מאוד בנשמה, משהו נח בנו. אני אקרא את המילים של המשוררת שין שפרה, קוראים לה שפרה שמוידץ, אבל היא קראה לעצמה שין שפרה והייתה משוררת גדולה, זכתה בהמון המון פרסים. כל הקיץ ישבה רצפה בת איה, פילגש אבי, מי זאת כותבת? מיכל בת שאול, בראש ההר פורסת סק על הצור, נשר עית ודיה נקרו שערה בימים, שמש צרבה פניה כקלף, יללת שועל וצבוע החרישה אוזניה בלילות, ורצפה פילגש אבי פורסת סק על הצור, כבר נפוג ריח הרכב, רק בו הכלובן העצם באור צהריים. עיני רצפה כמעט צומות כל הקיץ, מתחילת קציר שעורים פורסת סק על הצור. עד היפתח ארונות השמיים, עד קיראי סמלתה דבקו אל שדיה, וידי דוד, כמו תמיד, לא שפכו את הדם. אבי אבי, שאול אבי, כותבת מיכל בת שאול, מוכה על חומת בית שען. בן לו היה לי, למיכל לא היה ילד, בן לו היה לי, אז ישבתי תחתיה, פורסת סק על הצור. יש בה כזה רצון ללכת לאישה הזו ולומר, וואו, מחאתך ארוכה, וואו, מחאתך השקטה, וואו, פנייך שצמקו כבר 11 שנה, לחכות לדבר הזה שלא נתנו לו מספיק חשיבות. בנות שלי, אני בטוחה שהשבוע ירד גשם. אני בטוחה. נכון. בטח שנתנו לה, אבל היום יום שלנו יותר חזק מהכל, והנודניקיות שעושות ככה וזבובים, זה לא אסתטי, לא בא לך על זה. על ילדים מוקעים בעין ומוקעים באלף. ואימאות, אימאות סרדניות, מהממות. אז על זאת התפלל כל חסיד אליך. קבר זה משמעותי כל כך. ובעזרת השם, ביום חמישי בבוקר, החתונה של הבת שלי בערב, אנחנו נעלה לקבר של אמא ושל אבא, ונזמין אותם. ואני לא יודעת מה אני אעשה בחתונה בלי ההערות המרושעות של אמא שלי על השמלות של כולם. אני רוצה שנעבור... לא, הרשעות שלה גם זורחת בי, ואני אעשה את זה במקומה. אני אוהבת אותך, אמא. אני לא אשאיר אותך לבד. אני רוצה לדבר על הדבר השני שאנחנו מתפללות עליו. לעת מצוא זו קבורה. אנחנו רוצות שיהיה קשר בין העולם הזה לבין העולם ההוא, אחוזת קבר. אנחנו רוצות להצדיע לנשים שרוצות לראות את סוף הדרך המתישה של הילד שלהן, והן יהיו קרציות העולם עד שזה יקרה. ועכשיו, חתונה. על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצו. אני רוצה לקרוא מילים של הדר גולדין, כותב לארוסתו בפסח האחרון לחייו, הוא מגויס, הם צריכים להתחתן ממש אחר כך, והוא כותב לה שלהתחתן זה להיות אסיר, ולהתחתן זה להיות הכי בן חורין שיש. הדר גולדין, חייב אדם לראות עצמו, מקל ביד, סק על הגב, להיות כבול בעבדות שונה ומשונה במצרים. עד פה זה יחסית קל, להרגיש את המרחק, את הקושי, את הקלקול, את השאלות, כל אחד והתסבוך שלו. אבל לצאת מעצמך ולהצטרף לתנועה גדולה, לעם גדול שיוצא ממצרים, שיוצא מהשבי, איך ידעת, הדר? זה יותר קשה. בן חורין, אני לא רוצה להיות חופשי, בלי דאגות, בלי אחריות, כותב הדר גולדין. זה קטן, זה לא אמיתי, זה לא מצמיח ולא צומח. אני רוצה להיות בן חורין שהוא עבד להשם וישראל עמו באמת. כמו איש אדמה שמאבד אותה ומצמיח ממנה את כל היופי שתמון בה. אני רוצה לצאת מהקטנות שלי, להצטרף לגדולה של העם שלי, ולגלות שהכל בעצם תמון בנו עמוק בפנים כל הזמן, וכל מה שצריך זה רק לשאול. לשאול מה צריך, מה את צריכה. בנות, להתחתן זאת עבדות, ולהתחתן זאת חירות מדהימה. ולמה ימימה את אומרת שזו עבדות? חז"ל אומרים שכשאברהם אבינו מגיע לקבור את שרה במערת המכפלה, שכל הזוגות קבורים שם, הוא מריח ריח של בושם. ממה יש ריח של בושם? אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא מזווג, תקיף עם רפויה, ורפוי עם תקיפה. מפני שכך מתבשם העולם. בנות, תחשבו על כל הזוגות שאתם מכירים. אין שני רפואים, נכון? יש או תקיפה עם רפואי, או רפואי עם תקיפה. או רפויה עם תקיף, נכון? תמיד זה ככה. חזל אומרים, אברהם הוא איש החסד, הוא אמור להתחתן עם רבקה, אשת החסד. עם מי הוא מתחתן? עם שרה שכולה שררה. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. יצחק הוא מידת הגבורה. עם מי הוא מתחתן? עם רבקה שהיא מידת החסד. ויעקב שהוא מידת התפארת, גם חסד וגם גבורה, מתחתן עם שתי נשים. אחת כולה חסד, רחל. אחת כולה גבורה, לאה. הבוסם נוצר מההתנגשות של השונויות ושל ההפכים, ולכן כל מה שהתאהבת בו בהתחלה, כי יואו, הוא כזה, אצלנו אין כזה דבר, בית פתוח, ואיך הוא חברותי, ואיך הוא מכניס אורחי, ואחרי 20 שנה, אני לא יכולה, כל היום אנשים סביב, בן אדם שאין בו טיפת פרטיות. זה אותו, בדיוק אותו דבר. כתוב שכשאברהם שולח בפרשה את אליעזר למצוא אישה ליצחק, הוא מבקש ממנה, עשה עמדי חסד. כולנו זקוקים לחסד. בואו תראו את המילים היפות של הרב סולובייצ'יק על מה זה זוגיות ואיך היא כל כולה גילוי חסד. מציאת חן בין גבר לאישה היא גילוי ניסי של חסד. האדם שהתעייף לשאת לבדו בעול הקיומי, מאס באנוכיותו המוגפת, מוצא לו פתאום אדם אחר שאימו מבקש לחלוק את עצם קיומו. כל אחד מבני הזוג יוצא ממקום החבואו כדי לפגוש את האחר. ימימה, אבל אני מרגישה שאני לא רוצה. אני תמיד אומרת לכן, אלה שניגשות אליי, הרבנית, תבחרי אותי שאני ארצה לרצות להתחתן, שאני ארצה לרצות לרצות, שאני ארצה לרצות 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 לרצות. אז בואו נקרא מהספר המתוק החדש הזה של הרב יחיאל הררי, לבנות זוגיות מצליחה על פי תורת הנפש והיהדות. אז מה שאני רוצה לומר מפיו, זה גם אם תקראי את הספר הזה 200,000 פעם ישר, הפוך ובאלכסון, זה לא יעזור לך לבנות את הזוגיות שלך אם אין בך לבריאות. רצון. נכון? אם את לא רוצה, תקראי 200,000 פעם, את לא רוצה. הרבנית, ברכי אותי שאני אוהב אותו. מה את רוצה? שאני אוהב אותו במקומך? את לא אוהבת אותו. מה אני יכולה לעשות? בואו נראה מה הוא כותב. הרצון הוא אחד הכוחות החשובים בנפש. הסיבה לכך היא שרצון הוא לא ממש כוח הבא מהנפש, אלא החץ שמכוון את שאר כוחות הנפש. הרצון הוא זה שאומר לכוחות הנפש, ובהם השכל והרגשות והמעשים, היכן להתגלות ובאיזו עוצמה. אם בני זוג אינם רוצים זה בזה, הם לא יצליחו לשקם יחסים, או לגלות אהבה, או להתגבר על מתחים. לא משנה כמה ספרים יקראו, ואצל איזה מטפלים יבקרו. הם יתחפרו בעמדותיהם, יתיחו את מה שמפריע להם בבן הזוג, וקשה יהיה להיחלץ מהמעגל של דפוסי התנהגות ומחשבה הרסניים לקשר. מה זה רצון? רצון קשור באמונה שהדברים יכולים להיות אחרת. ודווקא בגלל מעלת הרצון, לרצות זה לא קל. באמת, למה לרצות להתחתן? למה אנחנו צריכים את הדבר הזה? כן, לא, הנה, תכף אני אעודד אותך. שלושה דברים אומרים במדרש. למה בן אדם רוצה להתחתן? למה אברהם מחפש שידוך לבן שלו יצחק בחזו דחיפות? הפסוק הראשון שמביא המדרש, חיי בשרים לב מרפא. הפסוק השני, רפאות תהי לשורך ושיקוי לעצמותיך. הפסוק השלישי, מים קרים על נפש עייפה, שמועה טובה מארץ מרחק. בואו נקרא את הפירוש של המדרש, פירוש היפה תואר. ומובא פה שלושה פסוקים על השידוך של יצחק ורבקה. כי יש שלוש כוונות בזיווג, שלוש סיבות שבגללם אנחנו רוצים זוגיות. נכון שזה נראה לך obvious? בטח שאני רוצה. זה בכלל לא בטוח. כי אם אין את הרצון המפעם הזה, אז כל אחד שאת פוגשת, את לא מרוצה, כי את לא ממש רוצה. מה אני אמורה לרצות ימימה? זה דברים שלא מלמדים. ובכן, הדבר הראשון שאנחנו רוצים, חיי בשרים, לב מרפא. אומר המדרש, החברה והשיתוף. וכנגד זה אמר, חיי בשרים, והיו לבשר אחד, והוא מרפא ללב. אני צריכה מישהו לדבר איתו, מישהו להישען על כתפו בסוף יום, מישהו שאני ארגיש שעוטף אותי, הבשר שלי בודד ועייף. הסיבה הכי פרוזאית, והיא הראשונה, והיא מדהימה, לבד לא כיף. הסיבה השנייה, הפסוק אומר, רפאות תהי לשורך, שעריך, קיום המין, וכנגד זה אמר, קיום, רפאות תהי לשורך, כי רבקה הייתה מיוחסת מכל הבנות אשר היו שם אז, והאישה נקראת שער, כי על ידה יהיה לאדם שערית בבניו הנולדים. אנחנו רוצים איזה יד ושם פה בעולם. והשלישי, ושלמות הנפש, מים קרים על נפש עייפה, מפני שאת לא רוצה לחטוא בקשרים מזדמנים, את לא רוצה להרגיש אישה שמזלזלת בעצמה, את לא רוצה קשרים שאת משקיעה בהם כל כך הרבה ולא מקבלת תמורה. מים קרים על נפש עייפה. אני לא יכולה כל הזמן לצמו ולצמו ולמצמו ולבקש למצוא ולמצוא ולמצוא. אז שלושת הסיבות האלה הן הסיבות לרצון. איזה איש אני צריכה לבקש? מה אני חייבת שיהיה בו? וחז"ל אומרים לנו, איש שיח. חייב להיות אדם שהוא שיח, לא בוש, שיח. מה הכוונה איש שיח? אדם שיודע לדבר על משהו שלא ביטט במפורש. לשם כך אומרת התורה, את חייבת לבחון את היכולת של האיש הזה להתפלל. ויצא יצחק לסוח בשדה, הוא מתפלל לזיווגו, והוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה, הקלה שלו, מגיעה. מי שיודע להתפלל, זה אדם שיודע להרחיב את גבולות השיח, לפני שהוא מדבר עם מישהו שלא עונה, נכון? שלא מגיב במילים או בקול, נכון? והוא עדיין מפתח דיאלוג רבי, במקום שלפעמים הוא מונולוגי, היא שותקת, היא לא מדברת. בנות יצחק ורבקה הם הזוג היחיד שלא דיבר בכלל. אברהם ושרה, היא צועקת עליו, חמסי עליך, וזה רחל, הווה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי, התחת אלוקים אנוכי, לאה ויעקב, רמאית בת רמאי, את רימית אותי. ואז היא אומרת לו, למדתי מהמורה הכי טוב, גם אתה רימית את אבא שלך כשהוא שאל אותך, האתה זה בני עשיו? כן, שרפ. הם היו מדברות מלא, אבל רבקה ויצחק מילה, רק משפט אחד היא אומרת לו בכל התורה, קצתי בחיי מפני בנות חטא, שזה במילים אחרות, נמאס לי מהקלות שלי. הם לא דיברו מילה אחת נוספת כל התורה, והם לא היו צריכים. הם היו מחוברים הכי בעולם, כי הוא ניחש אותה. והוא הקשיב לה מבלי שהיא ביטאה את כאב העקרות שלה. ויעתר יצחק נוכח רבקה אשתו כי עקרה היא. היא לא אמרה מילה, מילה. אבל הוא ידע את הכאב שלה. שימו לב למילים הנהדרות של הרב זקס. יצחק יוצא לסוח בשדה ואין שיחה אלא תפילה. כל שיחה, שיחת אמת. מקרבת את זיווגו של אדם. כל שיחה בין בני אדם היא תפילה. שימו לב להיפוך שהוא עושה כאן. לא כל תפילה היא שיחה. כל שיחה היא תפילה. איזה גאונות. כי אדם נפתח אל ממשותו של אדם אחר. הוא נכנס לעולם של זולת. הוא מתחיל לראות דברים מנקודת מבט שאיננה שלו. כששתי נפשות באות במגע, שתיהן משתנות, וזה מה שקורה בתפילה. המתפלל נפתח בפני ממשות שאיננה הוא עצמו, למציאות אלוקית אינסופית. הוא מכוון את הקשב שלו לתדר אלוקי, הוא משתנה. תפילה איננה מונולוג, היא דיאלוג. כמה יפה איפה שתפילת השיח של יצחק מתקיימת רגע לפני שהוא מתוודע לאישה שתהיה אשתו. האם האיש שלך אוהב את הטקס הזה שקוראים לו תפילה? האם הוא נורא נורא מעשי וענייני וחייב שדברים יתקתקו וישאיר הודעות לכל העולם? או שיש לו הרגע הזה שבו לשתיקה יש משמעות? האם הוא שומע שתיקות? את זה תחפשי בבין הזוג שלך. זה הדבר הראשון. הדבר השני, איש שלידו את תרגישי נוח להיות את. כשרבקה מתחתנת, מה אומרים לאחים שלה? אחותנו את היי לאלפי רבבה וירש זרעך את שער אויביו. מה הכוונה? רבקה מלאת חסד, היא שואבת לגמלים, היא נותנת. כולנו מלאות חסדים לפני חתונה, ואחר כך את מתחילה למדוד, נכון? הוא עשה אני אעשה, הוא אמר אני אומר, הוא לא הזמין אני לא אזמין, הוא לא אוהב את אמא שלי אני לא אוהבת את אמא שלו. אנחנו נהיות מדודות. תפסיקי, אל תתני לשום דבר לעמעם את הטוב שלך. אל תמדדי גמלת הוא טוב ולא רע. למה רבקה קשורה לגמלים? כל הזמן המילה גמל מופיעה בגלל שגמל שותה, שותה, שותה. היא צריכה להשקות גמלים והאיש עומד מחריש, סליחה. אז מה, הייתי אפריירית? ממש, ממש לא. אומר הרב שמשון רפאל הירש, כשהיא נותנת לו, לאליעזר, לשתות, כשנשארים מים, היא לא שופכת אותם, היא הולכת ושמה אותם לגמלים, כי אני לא מבזבזת סתם את הכוח שלי. האם תישארי את? עכשיו, הבנות שלי מכירות אותי היטב, והן יודעות שאני תמיד אומרת, אל תמדדי, אל תמדדי אף פעם עם האיש שלך, הוא יעשה, אני אעשה, כי זה כל כך מקטנן אותך. אז בערב שבת עשינו לבת שלי שמתחתנת שאוור. מה זה שאוור? זה נותנים לה כל מיני מתנות ומדביקים משמעויות לא קשורות למתנות. אז קנינו לה מלא מלא כלי מטבח, כל ילד מוציא כלי מטבח, כי ברוך השם יש לה 7,000 אחים. אז צריך להגיד טיפ לזוגיות. אז הדבר הזה שהכינות היא מראש, אז הבת שלי, שמכירה אותי היטב, מראה את זה ואומרת, כן, תמדדי. כל דבר שהוא עושה, תמדדי. את לא נותנת פיפס יותר ממה שהוא נתן. את תמדדי בגרמים ובקפיות, כל דבר שהוא עושה. זה היה כל כך מצחיק. אחותנו, את היי. תישארי את הטובה. אני אומרת לכם שרוע זה מדבק, חולי זה מדבק, מצב רוח רע זה מדבק, ואז את מביטה במראה ושואלת איפה אני. אחותנו את היי. אני קוראת את הדר גולדין. הדר גולדין לומד את הספר מסילת ישרים, כל הספר מלא הערות מופלאות שלו. אבא שלו שמחה, פרופסור שמחה גולדין, מוציא לאור את הפרשנות שלו על מסילת ישרים. שימו לב מה כותב הדר גולדין, דתי ביחידה מובחרת שרוב לוחמיה אינם, ולפעמים הוא נתקל בכל מיני ויכוחים על דרך, על אידיאולוגיה. והמסילת ישרים מביא את הפסוק, לך מנגד לאיש כסיל. לעתים, כותב הדר, אדם חושש להתרחק מחברה של אנשים שעושים דברים פחות טובים, אני מניחה שזה לא חבריו ליחידה, כי הפרישה שלו נראית כהתנשאות. הרמח"ל מתמודד עם טענה זו ואומר, לא ייתכן שמעשה מוסרי, אני פורש כי זה לא מתאים לי, יוביל למצב לא מוסרי. אני רוצה לקדם את האיכות המוסרית שלי. אני רוצה ללעוג למי שלועג לדרך החיים שלי. אני רוצה להבין שאפילו שאני יחיד, אני נורמלי. זו לא נקמה ומריבה. מי שמכם להגיד מה נורמלי? בגלל שאתם רבים ואני אחד. יכול להיות. יכול להיות שאני צודק. יכול להיות שרבים טועים. יכול להיות שהאחרים לא נורמליים. אני מפרק את העוקץ ומעטה דברים של אנשים שלועגים לי אינם פוגעים בי עוד. אני לא חושש מן הבושה. אני מצליח להיחלץ מהשיעבוד החברתי. החברה איבדה את כוחה עליי. אני בן חורין. זה דבר מדהים. זה פשוט דבר מדהים. הרב זקס תמיד מספר, זה קטע שאני מתה עליו באחד הספרים שלו, הוא מספר שהוא לימד בקיימברידג' פילוסופיה היהודי היחיד, ופעם אחת הוא חוצה את המגרש כדורסל בקיימברידג', יש רוח נורא נורא חזקה, הוא מוריד את הכיפה, מחזיק אותה ביד, הדיקן של הפקולטה קורא לו לשיחה ואומר לו, דוקטור זקס, פרופסור, קרה משהו? הוא אומר לו לא, הוא אומר, קרה לך משהו באמונה שלך, באלוהים שלך, בדת שלך, אומר לו לא. הוא אומר, ראיתי אותך אתמול חולף על פני המגרש בלי הכיפה שלך, והוא אומר, לא, פשוט הייתה רוח, אז החזקתי אותה ביד. הוא אומר, שמתי לב איך הדיקן נאנח בהקלה, מפני שההגדרה שלי ששמרתי עליה בכזו נחרצות הגדירה גם אותו. וברגע שאני לא מוגדר, גם הוא כבר ממש לא ממש ידע איפה הוא ביחס אליי. אחותנו את היי, נועה קירל, שהיא ילדה מתוקה מאוד מאוד. הייתי איתה בבירקנאו, מפגשים במחנות הסמדה. ואימא שלה קראה לי מאחורי הקלעים, והיא אמרה לי, ימימה היא נורא נורא שבורה, נורא שבורה, המון קנאה, המון תחרות, המון הערות רעות. ואמרתי לה, את תישארי טובה. את תעשי מה שאת יודעת לעשות הכי הכי טוב. את לא תהיי מראה. אל תהיי מראה אף פעם. את תהיי מראת דרך. לפעמים זה נורא 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 קשה. נורא קשה. את דוסית יחידה. במקום עבודה אנחנו חוות את זה הרבה מאוד ולא מדברים על זה מספיק, אנחנו מזולזלות, אנחנו כולנו נכנסות לסל של המשתמטות, של החיות על חשבון המדינה, וזה לא משנה כי לא רואים ניואנסים ולא מבינים כל מיני זה, והבטלנים והחברה מוצצת אדם. אני עוברת את זה לפעמים במבטים שאני מרגישה כמו מסרגות בגוף. זה קשה להישאר את, מאוד מאוד קשה. ולפעמים אני שומעת עצמי בכל מיני פורומים מדברת, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה לא ימימה, זה מוטציה קטנה. אז אל תהיי מגעילה, למצוא חן כן צריך. אל תגידי, זו אני וזהו. אבל נחמדה צריך להיות, נחמדה על חשבונך. לא, אין דבר יותר מעייף מאשר לוותר. אז אחותנו, את היי. ותישארי טובה, ותישארי עמלנית, ותעשי מה שאת יודעת לעשות הכי טוב. והאישה הכי חרוצה שאני מכירה במדינה הזאת זה נועה קירל, בציניות, חריצה, חרוצה, חרצה את הדרך שלה במאמץ ענק. אז האם האיש הזה, אני לידו מאפשרת לעצמי, לא האם הוא מאפשר לי להישאר אני, האם אני מאפשרת לי כשאני לידו להישאר אני? והוא התאהב בך כי זו את. הרי את זה הוא רצה, אחותי. את היי לאלפי רבבה. הדבר הנוסף. תפסיקי לחיות בסרט. כך אומר בזוגיות. חיה בסרט, אני רוצה לקרוא לכם את המילים המקסימות של ההוגה המדהים, הרב שמשון רפאל הירש. כתוב שיצחק מתחתן עם רבקה, ויביאה האוהלה שרה אמו, ותהי לו לאישה ויאהבה. רק בסוף הוא אוהב אותה. זאת תכונה, כותב הרב שמשון רפאל הירש, אשר לא נתשתשה בזרע אברהם ושרה. ככל שהוסיפה להיות אשתו, כך גדלה אהבתו. כדוגמת נישואין אלה של הבן היהודי הראשון יצחק, כך נוסדים הנישואין בישראל, לא על יסוד התשוקה, אלא על יסוד התבונה. הורים וקרובים נמלכים בעצמם אם הם מתאימים זה לזו הצעירים, אבל רוב הנישואין בעולם אינם נגמרים על מה שקוראים אהבה. אין לו לאדם אלא להציץ בתיאורי נובלות, יעני רומנים, הלקוחים מהחיים. מה רבה שם התהום בין האהבה שלפני הנישואין לבין זו שאחריה? אחר כך הכל עלול להיעשות תפל וחסר טעם. לא כן הנישואין בישראל, שם החתונה איננה שיא הפריחה, אלא השורש לאהבה. ואין להעמיס חושניות מזרחית, קצת גזענות ככה בשביל הכיף, אין להעמיס חושניות מזרחית ועסקי הרמון גם על הנישואין בישראל, כי אין זה אלא פטפוט עלוב. זאת אומרת, המון פעמים כשאת פוגשת מישהו והוא נורא נחמד, וזה כן, וזה מה שחיפשת, אבל אני עדיין לא, תגידי לעצמך, הכל לטובה, זה יבוא, את עוד תראי. אבל זה נכון, כל שנה זה נצבר, וכל שנה יש לכם את הבדיחה שלכם. ובאמת, באמת, אני חושבת שמה שקורה במשך שנות הנישואים, בטח שמדברים, אבל השתיקות הרבה יותר מובנות. אני מבינה המהומים של בעלי. אני יודעת, עכשיו הוא מרוצה, עכשיו הוא כועס, עכשיו הוא רוצה לישון, עכשיו סתם נפלט לו כדי שננחש מה זה. אז אתה כבר כל כך מחובר שאתה כבר, יש לך את השפה הזאת, השפה נטולת המילים. מה עוד אנחנו יכולים להוציא מזוגיות? נהדר. זוגיות, סיפור, הצלחה. אבל זאת לא הצלחה שלך. אנחנו לומדים עכשיו תורה נפלאה של הרבי מלובביץ', וזה עונה לשאלה שאני נשאלת כל כך הרבה פעמים, עד כמה להשתדל? זה יבוא מעצמו, הרי אם הזיווג שלי כבר נקבע בבטן, אז למה אני צריכה להתבזות ככה וללכת ולטעות ולא יודעת מה? בואו נראה מה כותב הרבי מלובביץ', כל כך כל כך יפה. בפרשתנו מסופר על ציווי אברהם לאליעזר, ולקחת אישה לבני ליצחק, והשם ישלח מלאכו לפניך. אבל כשאליעזר מספר את הסיפור הזה לבטואל, אבא של רבקה, הוא אומר, אברהם אמר לי, השם ישלח מלאכו איתך. לא נכון. אברהם אמר לו, השם ישלח מלאכו לפניך. אליעזר אומר לבטואל, אבא של רבקה, אברהם אמר לי, השם ישלח מלאכו איתך. מה הכוונה? צריך להבין, למה שינה אליעזר? כי איתך פירושו ביחד איתך, לפניך פירושו קודם אליך. כשהמלאך הולך איתך, עיקר ההשתדלות הוא מצד השדכן אליעזר, המלאך מוסיף סיוע, מה שאין כן באופן השני, המלאך הוא העיקר, והוא מבטיח את ההשתדלות של השדכן. סדר המאורעות בזיווג תמיד מכוון מלמעלה, והוא טרם קילה לדבר, הוא לא הפסיק, עוד לא הספיק להתפלל, והנה רבקה יוצאת. מה רוצה אליעזר לומר כשהוא מספר השם ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך? פירושה האמיתי של הצלחה הוא לא כשההצלחה באה על ידי יגיעת האדם, אלא כאשר הקדוש ברוך הוא מצליח דרכו. השם ישלח מלאכו לפניך והצליח דרכך. מי הצליח? הוא. דרכך, through you. God has success through you. כשאת יוצאת לפגישה, לדייט 7,000, את צריכה לומר, לא, השם, שיהיה לי בהצלחה. את צריכה להגיד לו, שיהיה לך בהצלחה. הלוואי שתצליח דרכי. May you have success through me. כי איזה חשומה יהיה לך. מה יגידו עליך כשהילדה המאממת הזאת, המוכשרת הזאת, היפה הזאת, השלמות הזאת, עוד פעם לא הולך לה? שנתיים שאלו אותי את השאלה הזו, איפה היה אלוהים שלך בשבעה באוקטובר? ואני הייתי מפנה את השאלות האלה לנציב הקבילות הראשי ואומרת לו, איך אתה יוצא מהסיפור הזה? הלוואי שתצליח, הלוואי שתצליח. היינו מצליח דרכי. הלוואי שאני אצליח לשווק את הסיפור האמוני שבאופן פרדוקסלי שווק בצורה מטורללת אחרי הסיפור הזה, שתצליח. אני חושבת שזה שקורים כל כך הרבה דברים מהפכניים, כשחטופים וחטופות חוזרים, ונכון שכל כך הרבה לא חזרו, וכל כך הרבה לוחמים לא חזרו, וכל כך הרבה פצועים, וכל כך הרבה הלומים, אבל פתאום הקדוש ברוך הוא צובר הצלחות במרכאות. אני רוצה להיות הכלי הזה. הכלי הזה שמראה אותך לעולם יפה, היינה מצליח דרכי. איך כתוב על יוסף? כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. כשהוא מצליח, אז רואים אותך. זה אפילו לא הכבוד שלי. בעצם כל שידוך שנרקם, וכל זיווג שמצליח, וכל הורות מוצלחת, אז הוא יוצא טוב. הוא יוצא כל כך טוב. היינה מצליח דרכי. זאת תפילה מהממת, מהממת. ודבר אחרון שאני רוצה לומר על זיווגים, כשאברהם מוקד את יצחק, מוריד אותו מהמזבח ואומר, רגע, הוא עוד לא נשוי, באותו רגע הוא שומע שהקלה של יצחק נולדה. מאותו רגע עוברים 37 שנה עוברות עד שהם מתחתנים. רבי נתן מברסלב אומר, אין תפילה כזאת שלא עוזרת, שלא נצברת, שלא נשמעת. ולפעמים זה לוקח כל כך, כל כך הרבה זמן. ותדאגי לזה שהיום הזה, היום הזה יהיה שווה לך לחיות בו כרווקה, כמי שיש לה תסבוכת כלכלית, כמי שלא בדיוק מסתדרת עם האיש שלה, כמי שהילדים שלה מסבים למהפך נפש. היום הזה שיהיה לך שווה. אני רוצה שניגש לדבר האחרון בשיעור הזה, לעת מצוא זו תורה. איזה תורה אני אשאיר אחריי? האם אשאיר איזה דבר? הדר גולדין. כל ספר שאני לומד חייב ללמד אותי להיות יצירתי. ספר מסילת ישרים, כותב הדר גולדין, מלמד אותי להיות יצירתי. כל אדם צריך לחבר לעצמו ספר מוסר, שהרי המטרה של ספר מוסר היא להתעורר לחשוב על מה שלא כתוב בו, שהמחשבה תתעסק במה שקראנו. הצורך שלנו בלימוד תמידי לתיקון המידות נועד לעזור לנו להתמודד עם אינסוף אתגרים שהמציאות יוצרת, וכל אדם מתמודד עם מציאות משלו, ולכן תמיד חייב ליצור רעיונות משלו. האתגר בלימוד הוא לא הידע, כי אם השינוי שהוא מחולל בי. ואני רוצה לסיים במילים המדהימות של הרב יונתן זקס, שאומר, אין לך רשות לצאת מהעולם מבלי שאת משאירה את החידוש שרק את הגעת לעולם לחדש. אני תמיד מראה לכם את הדפים שאני מחלקת לסטודנטיות שלי באוניברסיטת בר אילן. זאת מדרשה. אני קוראת לשיעורים שלי מדרשה עם המפיק, כי אני לא רוצה שתבואי ותלמדי. אני רוצה שתוציאי את מה שאת דורשת מעצמך בכל המשמעויות, דורשת מעצמך לאנשים, דורשת מעצמך כבן אדם אחרי שלמדת. אני תמיד רוצה בשיעור להניח משהו שאת תצאי איתו חושבת, שאת תצאי איתו רב איתי, ימים האמרה וזה מעצבן אותי ואני לא רוצה, גם טוב, משהו שאת מפתחת. הרב יונתן זקס, החפץ הקדוש ביותר ביהדות, הפטירה שלו ביום חמישי, יום רביעי בערב, את מדליקה לו נר. מי היה הרב יונתן זקס? ובכן, שנים רבות לימדתי אותו, הוא לא היה עדיין פופולרי בכלל בישראל. למה? כי הרב יונתן זקס דיבר על היהדות בגויית. מה הכוונה? היום אנחנו נורא רגילות לזה, כי כולנו קצת גויים וקצת גויות, והוא מדבר למשל על רעיון השבת. כשהייתי קטנה ולמדתי בבית יעקב, שבת לא הייתה רעיון. שמירת נגיעה לא הייתה מנהג. זה היה ככה. שבת הייתה שבת. ואם לא שמרתי עליה, אמא שלי הפליקה לי. זה לא היה רעיון השבת. ימימה, את רוצה לשמוע משהו על רעיון השבת. זאת אומרת, כדי לדבר על רעיון השבת, את צריכה סוג של פרספקטיבה. לדבר על היהדות בשפה לא יהודית. היום כולנו כאלה. כולנו צריכים לשמוע על היהדות בפרספקטיבה. הדוסיות צריכות לשמוע על רעיון השבת כדי שהוא יתרענן להם בנשמה, כדי שלא נרדם משעמום בתפילה למשל. אז בואו נראה מה כותב הרב זקס. החפץ הקדוש ביותר ביהדות הוא ספר. ספר התורה נכתב בקולמוס על גבי קלף. כי יש למצוא את אלוקים במילים. תמהני אם יש עם שאוהב כך ספר, שקם לכבודו, שמנשק לו, שרוקד לו כאילו היה קלה. ועכשיו התפקיד שלך. דמיינו אתכם בספר, בספרייה רחבת ידיים. בכל אשר תפנו, תראו מדפים אלה ספרים מהרצפה עד התקרה. אנו מוקפים בהגיגים של אנשים רבים. אנו יכולים להושיט יד ולשלוף ספר. אנו שוקעים בספר ומחזירים אותו. הוא עשוי לרתק אותנו במידה כזו שנחפש עוד ספר שכתב אותו סופר. אבל היהדות מציבה בפנינו תביעה. אנו מעלעלים בספר. ולא יכולים להישאר ללא שינוי. הספר הוא מה שהננו, ולא מה שאנחנו קוראים. היהדות מבקשת מאיתנו ככה. תאר לעצמך שאתה מסתובב בספרייה. אתה נתקל בספר. על שדרתו אתה מזהה את שם המשפחה שלך. אתה פותח אותו בסקרנות ורואה שנכתב בידיים שונות, בשפות שונות. אתה מבין שכל דור של אבותיך סיפר סיפור לדור הבא, כדי שכל אחד שנולד למשפחה הזו ידע מאין בה, מה אירע לקודמיו, למען איזו מטרה הוא חי ומדוע. ואז אתה מגיע לעמוד האחרון, עמוד ריק, למעט כותרתו. כותרת זו נושאת את שמך. אתה חלק משושלת ארוכה של אנשים שמסעם לא הגיע לסיומו. והדף הזה והמסע הזה ממתין לי שאכתוב את הפרק הנוסף. האם תכתבו אותו? הרב יונתן זקס, כל מה שהוא רצה זה שאנשים ייקחו אחריות ויכתבו את הפרק שלהם בספר. זה כל מה שהוא אמר. הוא כל הזמן אמר שהקדוש ברוך הוא, אלוקים, מאז שברא את העולם ועד היום, משיל עוד אחריות ועוד אחת ועוד אחת, ונותן אותה בידיים שלך. את צריכה לקום בבוקר ולשאול מה היום הזה מבקש ממני, ולא מה אני מבקשת מהיום הזה. אלה שני חיי שרה. מה זה שני חיי שרה? הבן איש חי, הכי אני אוהבת בעולם, היה חכם מזרחי. הסיפורים שלו נראים פרימיטיביים ודבילים, אבל הם כל כך מלאי שכל. אז הוא מספר על שתי נשים שנולדו תאומות סיאמיות. והן היו עושות הכל ביחד, דבוקות זו לזו בגב. הן היו הולכות לבריכה, היא שוחה חזה, היא שוחה גב. הן היו הולכות, לא יודעת מה, לאכול, היא אוכלת את זה והיא אוכלת את זה. ויום אחד, אחת התאומות, כך הוא מספר, אמרה לתאומה, אני רוצה להתחתן. והיא אמרה לה, ואני לא. והיא אמרה לה, אני כן. והיא אמרה לה, אני לא. מה נעשה? הם הלכו לחכם של העיר, החכם העיראקי, והן מגיעות והן אומרות, היא רוצה להתחתן, ואני לא רוצה. אני רוצה להתחתן, והיא לא רוצה. ואז הוא אמר, שבו על הרצפה. ושתיהן התיישבו על הרצפה. ואז הוא אמר לאחת התאומות, עכשיו את קמה. הוא אומר את זה לתאומה שרוצה להתחתן. היא קמה בכזאת עוצמה, זה סיפור קצת מגעיל, שאחותה התאומה נקראה ממנה. והיא רצה בהילוך איתי לחופה שלה בשקיעה. אומר הבן איש חי, מה זה הסיפור המהמם הזה? לכל אחת מאיתנו יש איזה תאומה דיכאונית דבוקה לגב. ואת קמה בבוקר ואת אומרת, היום אני אעשה. ימימה אמרה שזה חייב להיות יום שווה, והיא אומרת לך, די, די, שביל. או שאת הולכת לפגישה ואת שיאה סימפטית, אבל היא מציצה מעבר לכתפך ואומרת לו, עזוב אותה, היא מכה. אין לך מה לחפש בה. אין מישהי שאין לה תאומה קודרת ומושכת לאדמה, שדבוקה אליה לגב. היא בטוחה שאת, האופטימית המעצבנת, דבוקה אליה לגב, והיא צודקת. ואת בטוחה שאת צודקת. אם את לא קמה בבוקר מעל פני מתך, וכולנו מסתובבות, בטח אחרי שנתיים כאלה, עם מתים בלב, אם לא תעשי את התנופה הזאת בבוקר, של הקימה הזו, משאירה ככה מתחת לשמיכה את התאומה העצובה שלך, היא תשרח אחרייך כל היום, והרבה יותר גרוע, את תשרחי אחריה. קומי. וכתוב שכשבאים למערת המכפלה, אומרים, אורו, ישני חברון, אורו, אמא, קומי, אמא, קומי. והיא אומרת לך, לא מאמי שלי, קומי את, אורי אור, אורי אור, את, קומי, נראה לך שאני במערה, תראי אותך, אישה מהמערות, קומי, תתעוררי על החיים שלך, תעשי משהו. אז הציווי שמשאיר לנו השבוע הזה, זה לעמוד במחאה הכי שקטה בעולם. התרגלו כבר לראות אותך, לבקשת אותם דברים, מתפללת על אותם דברים. את רוזה פארקס, את יושבת לא כי את עייפה, אלא כי את עייפה מלוותר, ומבקשת עוד פעם, ומבקשת עוד פעם, ונופפת את כל הזבובים מעל החלומות שלך, ולא מוכנה לחשוב שזה סוף הסיפור, ושאת הולכת לוותר. וסגולת השבוע שבגללה באתם, וחבל על כל המלל הזה שמלמלתי עד עכשיו, כי זה מה מעניין אותך בסוף, ילדת לקג'ל, זה החל מכף ג' בחשוון, שזה השבוע, 40 ימים בכל יום, לומר תפילת מנחה, כך אומר הבן איש חי, מפני שכשיצחק אבינו מתפלל לזיווגו, הוא מחבר את תפילת מנחה. 40 ימים, היום ה-40 יוצא בדיוק כשאנחנו נמריא לפולין, יום זאת חנוכה, זה יוצא היום ה-40 החל מכף ג' בחשוון, יום שמסוגל לכל כך הרבה, ניסים עוד לדבר עליו כל כך הרבה. תתפללי עלייך, ואיך הייתה אמא שלי אומרת, המתוקה שאני כל כך מתגעגעת אליה, עד תואה לסייל תדרה, תעזרי לעצמך, השמיים יעזרו לך, אם לא תפעלי פה ברצפה, לא ירד עלייך גשם. ובנימה מרוקאית זו, אני באמת רוצה להזמין את כל מי שנמצאת פה, באמת, באמת, מורנוש, יום חמישי באולמי קדמה, את לא חייבת לאכול, תבואי לרקוד, תבואי לשמח, תעשי טוב למישהו אחר פעם, את יודעת כמה עולם ענה, בואו נדבר על האיש שאומרת כמה צריך להביא לחתונה, לא, אל תביאו, תביאו אתכן ותשמחו איתי, אני כל כך אשמח לשמח אתכן, ובאמת כל חופה שקמה בעם הזה, אחרי שקברנו כל כך הרבה מתים, זה פשוט תחייה קטנה, זה גן עדן קטן, זה המשך לכל כך הרבה אימות שלנו, לכל כך הרבה אבות שלנו. אני אוהבת אתכם כל כך, בואו נעשה ברכה, אני רוצה לעשות רושם על מורן, אנחנו עושות את זה, איזה כל אחת יד על זאת שלצידה, יאללה, על הראש. על הראש, על הבובו, על השיער, על הטלטלאז', יאללה. אחריי, בשיא אהבה, ישימך אלוהים. כשרה רבקה רחל ולאה. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך. וישם לך שלום. אוהבת אתכן מלא, תודה רבה.